בשעה טובה, תחילת פרק איזו נשך, הגענו דף סמך עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה איזו נשך ואיזו תרבית. כפי שנראה בהמשך, איזו נשך שאסור מהתורה, ואיזו תרבית שאסור רק מדרבנן. איזו נשך המלווה סלע בחמישה דינרים, סתיים חיטים בשלוש, אסור מפני שהוא נושך. יש כמה דוגמאות של נשך. מי שמלווה סלע שהוא מטבע של ארבעה דינרים בחמישה דינרים, כלומר על מנת שישלם לו הלווה חמישה דינרים, אז הוא בעצם נוטל דינר אחד בריבית, או מלווה סעתיים חידים בשלוש סעים, כלומר נוטל סעה אחת בריבית, זה אסור מהתורה, זה נקרא נשך, הוא נושך, נוטל מהלווה בעצם יותר מה שנתן לו, הוא מחסר, הוא מגרע מממונו. עכשיו לגבי תרבית שאסור מדרבנן, איזו תרבית המרבה בפירות, כלומר מרבה שכר לעצמו בפירות, על ידי מקח וממכר שעושה באופנים מסוימים, הוא מרבה בפירות. מכיוון שזו לא דרך הלוואה, אז אין בזה איסור ריבית מהתורה, וחכמים גזרו על כך. מה הדוגמה לכך? כיצד לקח ממנו חיטים בדינר זהב הקור, וכן השאר, עמדו חיטים בשלושה דינרים, אמר לו, תן לי חיטאי שאני רוצה למוכרה ולקח בהם יין, אמר לו, הרי חיטה חסיות עליי בשלושים, והרי לך אצלי בהן יין, ויין אין לו. מה המקרה? לקח ממנו חיטים בדינר זהב הקור, כלומר במחיר של דינר זהב לכל קור חיטים, מידת נפח מסוימת, וכן היה באותו זמן השאר, כלומר זה היה המחיר הקבוע בשוק באותו מקום, נתנו מעות מראש עבור החיטים כדי לקבל ממנו לאחר זמן, אין בזה איסור כמובן, אחרי זמן עמדו חיטים בשלושה דינרים, עלה המחירה מדינר זהב, שזה 25 דינרי כסף, ו-30 דינרי כסף לכל קור, אז אמר לו הלוקח למוכר, אמר לו הקונה למוכר, תן לי חיטה, כי אני רוצה למוכר ולקח מהם יין, אני רוצה לקנות מהם יין, במעות שאקבל עבורם. ואין בזה איסור, הוא יכול עכשיו לקבל עוד מעות, כי עלה המחיר. אין בזה איסור אם היה נותן את החיטים שקנה, למרות שהתייקרו, מכיוון שמתחילה כשקנה, קנה המחיר הקבוע. אבל אם לא נתן לו המוכר לוקח את החיטים, אלא אמר לו, הרי חיטה חסיות עליי ב-30. הוא אמר, אני חייב לך כסף עבור חיטיך לפי המחיר החדש של 30 דינר לכל קור, והרי לך אצלי בין יין, אני מוכר לך יין תמורת אותו כסף שאני חייב לך, ואתן לך יין, ויין אין לו עכשיו, וניתן לו את היין לאחר זמן, זה כבר אסור מדרבנן משום תרבית. אפילו כשהמחיר היין קבוע בשוק, וקנה במחיר הזה, שמה יוקיר היין שיתנו לו, כשיתן לו, כי הרי יין יכול לעלות וכו', בעצם פורה לו תמועת חובו, שחייב מקיית החיטים תהיה מה שקיבל ממנו. זה התרבית מדרבנן. אומרת הגמרא מדי שווק לריבית דאורייתא וכמפרש דרבנן, ממה שהתנא של המשנה הניח בעצם ריבית דאורייתא, אלא הביא תרבית מדרבנן בחלק השני, מכאן דאורייתא תניח שתרבית אחד עמיתא, באמת מהתורה, נשך ותרבית זה דבר אחד. שניהם מוזכרים בתורה. מכיוון שכבר ביאר התנא איזו נשך, מילה כלל בזה גם איסור תרבית מדאורייתא, שנשך בלי תרבית ואין תרבית בלי נשך, כפי שעוד הגמרא תבאר. לכן התנא רוצה לפרש סוג אחר של תרבית, שזה ריבית מדרבנן. הגמרא מקשה על זה והקרא כתיב נשך כסף ותרבית אוכל. הרי כתוב מפורש שנשך זה בכסף, ריבית זה באוכל. כתוב וכספך לא תיתן לו בנשך, ומרבית לא תיתן לו אוכלך. הרי שהתורה בעצם עצמה חילקה בנשך לבין תרבית. יש שני לאווים ושני עניינים שונים מהם, אז למה לא מביאים את השני עניינים במשנה? אומרת גמרא רבי יהודה ותסברה, כלומר לפי הסברה שלך יש להבדיל בין נשך לתרבית דאורייתא, אז ודאי ההבדל פסול שאיסור נשך הוא למה שנושך ומחסר את ממונו של הלווה, ותרבית זה למה שמתרבה ממונו של המלווה. יש באמת הבדל ביניהם, ותסברה דיק את נשך ולא תרבית ותרבית לא נשך, ייתכן באמת מצב שנשך נושך את חברו ומחסר את ממונו בלי תרבית, שאין ממון המלווה מתרבה, ויתכן תרבית שמתרבה ממונו בלא נשך שאין ממון חברו נחסר? לכאורה, בפשטוק, כשנחסר ממון הלווה, מתרבה ממון המלווה וכדומה. נשך בלא תרבית יחידה, איך תגיד, אידה עוזפי 100 ו-120, נגיד הלוואו, 100 פרוטות של נחושר, על מנת שישלם לו 120. ומעיקר קיים 100 בדנקה, מתחילה בשעת ההלוואה, היו 100 פרוטות שוות 100, המאה אחת של כסף, כמו דנקה, שישית הדינר. בסוף, בשעת הפיראון, הערך של פרוטות השתנה, הוזלו, וקיים 120 בדנקה. 120 פרוטות שוות רק מה אחת של כסף, אז יוצא נשך איקה, יש פה נשך, דקה נחית לה, המלווה נושך את הלווה, דקשר כמיני מידי דלויה, ונותן ממנו בעצם דבר שלא נתנו, יותר מה שנתנו, כי הרי נותן ממנו 120 פרוטות, לא נתן אלא 100, ותרבית איקה, אין פה רווח, כי בעצם ההוזה על הדבר, להיפה רווחה, והשתנה ערך הפרוטות, לדנקה אוס ודנקה כשקל, והרי המאה של כסף ילווהו, והרי לנו נשך בלי תרבית, אבל זה לא נכון. סוף סוף איפת הריקר, אז זה השאלה לפי מה אתה הולך. אם אתה הולך אחרי שעת הלוואה של ואו מתחילה, שהיו 100 פרוטות שוות 100 אחת של כסף, אז עד רבה, הרי נשך הרי תרבית. אם לעניין ריבית דנים לפי שעת הלוואה, אנחנו דנים את הפרוטות גם עכשיו בשעת הפירון, לפי ערכם בשעת הלוואה, הרי יש פה לפי ערך של שעת הלוואה, יש פה גם נשך וגם תרבית. אם בדר סוף, אם אתה הולך לפי הסוף בשעת הפירעון, לא נשך יקבל לא תרבית, אז אם גם אין נשך ואין תרבית. וטוב, מה תגיד, שתרבית ולא נשך, איך היא דמי? היא דעוזיב 100 ב-100, הלוואה הוא 100 פרוטות של חושך 100 בלי ריבית כלל, מעיקר כמה 100 בדנקה מתחילה בשעת הלוואה, היו 100 פרוטות שוות מעל, ובסוף, בשעת הפירעון התייקרו הפרוטות, אז יהיה 100 בחומשה. 100 פרוטות בחומש דינר, אז גם פה אותו דבר, אם אתה מעיקר, אז אם אתה הולך אחרי שעת הלוואה, אז לא נשך יקבל לא תרבית, כי אין פה לא נשך ולא תרבית. ואם בסוף דרך אחרי שעת הפירעון, הרי נשך והרי תרבית. אלא אמרה, באמת, אין לנו שום מקרה של נשך ולא תרבית או תרבית בלי נשך, אלא אמרה, אם אתה מוצא לא נשך ולא תרבית ולא תרבית בלא נשך, ולא חלקן הכתוב, כל מה שאמרנו, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך, אלא לעבור אליו בשני לאווין, להחמיר באיסורו שיעבור אליו להלוואה בריבי בשום שני לאווין גם יחד, גם נשך וגם תרבית. עכשיו גם מביא הברייתא תנו רבנן, את כספך לא תיתן לו בנשך ומרבית לא תיתן אוכלך, אין לי אלא נשך בכסף וריבית באוכל, נשך באוכל, בהלוואת האוכל בריבית, מניין שגם פה עובר בעצם על שני לאווים. אתה אומר, נשך אוכל, יש עוד פסוק, לא תשיך להכיחה נשך כסף, נשך אוכל. גם באוכל נאמר שהוא נשך, ריבית בכסף, מאיפה? אתה אומר, מאיפה מניין? אתה אומר, נשך כסף, יש פה, המילים האלה מיותרות, אם אין עניין לנשך כסף, למד איסור נשך בכסף, שהרי כבר נאמר לו, תשיך להכיחה וכו', תנאי עניין לריבית כסף. והרו מילים אלו, למד אותנו שיש בהלוואת כסף גם משום הלאו של ריבית. אז אין הבדל להלוואת כסף להלוואת אוכל, עוברים בשתיהם משום נשך ומשום מרבית. אין לי אלא בלווה, במלווה מניין, אין לי אלא בלווה, שעובר על שני לאווים בין בכסף בין באוכל, לא תשיך להכיחה. במלווה מניין, שגם הוא עובר בעצם בשני הלאווים בין בכסף בין באוכל, במלווה לא נאמר נשך אלא בכסף, לא נאמר מרבית אלא באוכל. נאמר נשך בלווה, נאמר נשך במלווה, יש פה גזרה שווה. מה נשך האמור בלווה לא חילקת בין כסף בין אוכל, בין נשך בין, רבי, בין ריבית, גם נשך האמור במלווה לא תחלוק בין בכסף בין באוכל, בין נשך בין בריבית. עכשיו, מניין רבות כל דבר, מניין שגם בהלוואת כל דבר, חוץ מכסף ואוכל, עוברים על איסור ריבית, אמרו דומר, נשך כל דבר אשר יישך. רבי אמר לו, נשך באוכל ולא ריבית בכסף צריך להיקרא, באמת לא לומדים מגזרה שווה, עדיק אתה, וכספך לא תיתן לו בנשך, ואכלך לא תיתן לו במרבית, כדקה אמרת. כי מה כתוב, כספך לא תיתן לו בנשך, ואכלך במרבית, אז אולי אין איסור נשך אלא בהלוואת כסף, אין איסור מרבית אלא בהלוואת אוכל, אבל באמת מה כתוב, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. הכתוב כאילו שינה לסדר הלשון, להסמיך את המינים בנשך ובמרבית זו לזו, באמצע הפסוק, כדי שאפשר לדרוש כאילו שתיהן מוסבות על שני החלקים של הפסוק, בעצם כאילו נכתבו פעמיים, קרא באחי, קרא בפסוק, כאילו כתוב ככה, כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית, ובנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. אז בין בכסף בין באוכל עובר גם, עובר מלווה משום נשך בין משום מרבית. והתנא נאמר נאמר כמר, אבל התנא באמת למד מגזרה שווה. אחי כמר, אילו לא נאמר קרא, אם פסוק הזה לא נאמר בשינוי סדר, הייתי אומר גזרה שווה, עכשיו שנאמר קרא, גזרה שווה לא צריך. אז אם גזרה שווה למה לי, למה צריך את הגזרה שווה? אלא נשך כל דבר שישך, להלוואת כל דבר חוץ מכסף האוכל, זה לא כתב במלווה, זה לא נאמר בתורה בפירוש, אלא בלאו של הלווה ולא של המלווה. הגזרה שווה בא ללמד אותנו גם למלווה. אמר רב, למה לידי כתב רחמן, למה התורה הייתה צריכה לכתוב לאו מיוחד בריבית, לאו בגזר ולאו בעונה, הרי לכאורה מספיק באחד או שניים מהם, ימדו זה מזה, הרי כולם עניין אחד של חיסרון וגירעון של ממון חברו. התורה אסרה לחסר חברו ממון שלא כדין. למה צריך את שניהם? צריכי, כולם צריכים לידי כתב רחמן, לאו בריבית, אמן רק לאו בריבית, אי אפשר ללמוד מזה גזל ועונה, משום זה חידוש עוד אפילו בלווה אסרה תורה, אסרה רחמן, התורה אסרה בריבית גם בלווה, אפילו בלווה אסרה תורה עליו שלא לתת ריבית. אז יש לומר שאין איסור ריבית, כי בגלל שמחסר ממון חברו, הרי הלווה אינו מחסר ממונו של האחר, אף פי כן התורה אסרה, איזה חידוש שחידשה התורה לאיסור ריבית גם למלווה וגם ללווה. אז אפשר ללמוד מזה גזל ועונה, אי כתב רחמן עלה בגזל, משום דה בעל כוחי, הוא מוציא ממון מן הגזל בעל כוחו, אבל ההונאה שזה לא בעל כוחי מה לא. וכתב רחמן הרג רק בהונאה משום דה לא ידעת מחיל, בהונאה אין המתענה יודע שענו עינו אותו, לא יודע שרימו אותו וכו', אלא לא יכולים לקרוא לכך. הייתי אומר לכן עשרה תורה, אבל בגזל שהנגזל יודע שנותנים ממונו שלו כדין, אולי מתייאש ומוכל, וכן ריבית שילווה מתחייב במידעתו, הלווה בעצם, הלווה מתחייב במידעתו, אולי בזה לא עשרה תורה, לכן הוא צריכו כל הלווין הללו. עכשיו חד עם אחד הלו עתיה, כל אחד מהלווין הללו אפשר ללמוד מחבירו, אבל תיתם אחד המתארת, אולי אפשר ללמוד אחד מהם משניים אחרים. אז הוא אומר, איזה שניים? היי תיתי, לא לכתוב רחמן לאו בריבית ותתן מענך, אולי התורה לא תכתוב לאו בריבית וילמד בעצם משני הלאווים הללו של גזל והונאה, קשה, מה לענך שכן אלו שלא מידעת, הם שלא בהסכמתם שהנגזל ושל המתענה. בונה, אין המתענה יודע שניתנה, בגזל הוא לא רוצה שיגזלו ממנו. אז תאמר ברבית מדעתי, מתחייב בעלווה בעצם למלווה מדעתו, אפשר ללמוד מזה ריבית. אבל לא לכתוב רחמן אולי לאו בעונה ותיתם מהנח, ילמד בעצם עונה משני הגזל וריבית. מה להנח שאין דרך מקח וממכר בכך, אבל עונה זה דרך מקח וממכר, יש בן אדם שצריך חפץ מסוים, מוכן לקנות אותו יותר משוויו, ולכן זה דרך מקח וממכר. אלא אולי לא לכתוב רחמן לאו בגזל ותיתם מהנח, לא לכתוב לאו בגזל, ואפשר בעצם ללמוד מריבית ועונה. אז מה תפרוך הזה, מה יפרך? מה לריבית שכן חידוש? תגיד שזה חידוש שעשרה התורה? לא בגלל חיסרון מון חברו, הרי גם לווה אסור לתת וכולי. עונה דוכיח, מה לעונה? שכן לא ידע מה הוא חיל, לא ידע המתענה. ולכן הוא מוכר לקחת. אומר בגזל שיודע וגזה אותו. אפשר שנתיה שהוא מאכל וכולי. ריבית הוכיח שעשרה התורה, על פי שהלווה יודע, הוא מוכל. כמו יש פה מכנה משותף, חזר הדין. אפשר לחזור על הפרחות האלה, לא ריזה כריזה. אין לאו שריבית דומה ללאו שעונה, ולא לאו שעונה, כלאו שריבית. יש פה כל אחד מהלאו עם אלו, מה שאין בחברו. שריבית אסורה, אף על פי שהלווה יודע, הוא מוכל. ועונה אסורה, אף על פי שאין בחידוש. הצד השווה שבהם, המכנה משותף וריבית ועונה, שכן בפועל הוא גוזל את חברו, מחסר את ממונו, אף אני אביא גזל. אפשר ללמוד מזה את גזל. אז מהצד השווה שבהם, אפשר ללמוד את גזל. למה צריך את הלאו של גזל? לאמרה חינמי, אלא לאו בגזל אמרי. באמת הנה חינמי. למה צריך לאו של גזל? לכובש שכר שכיר, שלא משנה לפועל שכר שלו, את השכר מגיע לו, פה צריך את הלאו המפורש של גזל. אומרת, כבר לומדים את זה, לאו מפורש של גזל? הרי יש מפורש בכתוב בתורה שהוא כובש שכר שכיר. כובש שכר שכיר, באדיקטיב בי, לא תעשוק שכיר אני ואביון. אז למה צריך לאו בגזל? לעבור לבשני לאווים. שיעבור הכובש שכר שכיר בשני לאווים. בלאו מפורש שלא תעשוק שכיר וגם בלא תגזול. אומרת, אבל לא כמי בריבית ועונה ולא עבור לה בשני לאווים. למה תרס לשוצח הלאו של גזל לכובש שכר שכיר ולעבור בשני לאווים? ולא אמת את הלאו של גזל בריבית ועונה, אף על פי שיש בהם לאווים מפורשים. אולי בגזל נכתב לאו של גזל שעברו עליהם בשני לאווים. אדרבה. מניין שזה בא לכובש שכר שכיר? איזה דבר הלמד מעניינו. מסתבר יותר להעמיד עליו של גזל באותו עניין שבו הוא מוזכר בתורה. שם הוא בעניין הזה שכיר כתיב. עליו של גזל נאמר בעניין כובש שכר שכיר. שניהם בפסוק אחד הם לא תעשוק, לא תעשוק את רעך ולא תגזול. לכן זה נאמר על זה ודווקא עליו נעבור עליו בשני לאווים. עכשיו לא תגנובו לכתב רחמן על העמלי. לכן נתניה לא תגנובו על מנת למקט. אפילו על מנת לצייר את חברו להקליט אותו. אף על פי שדעתו להחזיר את הגניבה. גם זה אסור. או לא תגנוב על מנת לשלם תשלומי כפל. נגיד הוא רוצה לתת ממון לחברו, אבל לא מוכן לקבל מתנות, לכן הוא גונב ממנו כדי לחייב את תשלומי כפל, כך הוא מביא לו כסף. וגם זה אסור. אסור לגנוב אפילו על מנת לצייר בלבד, או על מנת לשלם לו כפל. אז לכן נאמר לא תגנובו. אמר לרבים על הרבה שאילו דכתב רחמן במשקלות לעמלי. עליו שכתב התורה במשקלות, הרי מוכר במשקל, מחסר, בעצם גוזל ממנו של חברו. אפשר ללמוד את זה מהצד השווה, שלמדו בריבית ועונה. אמר לי, באמת לא הוצרח עליו זה, אלא בשביל לתומי משקלותיו במנח, כדי להוסיף על משקלם. בעצם להשתמש בהם כדי לנות את חברו. אמרתי, מה, אדרבה, זה גזל ממש. היינו גזל, גזל מעליהו. לעבור על המשעת עשייה, לא משעת, כבר משעת התמעתם במלח עובר באיסור. אפילו עוד לא שוקל בהם, שאין כאן גזל ממש. אז זה בא ללמד אותם, לכן צריך את העליו המיוחד של משקלות. תנו רבנן, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל, במסורה, במידה, הכוונה הזו, מידת קרקע. מודדים אותה בחבל, לא ימדוד לאחד יומות החמר, לאחד יומות הגשמים. המודד הקרקע שנניח ירשו אחי מאביהם, הוא בא לחלק ביניהם, לא ימדוד אחד יומות החמר, אחד יומות הגשמים, באותו חבל. כי ימות הגשמים החבל לך הוא מתפשט. ימות החמר הוא יבש ומתכווץ. אז הוא לא מודד להם במידה שווה. במשקל לא יתמים משקלותה במלח, כמו שאמרנו לפני כן, ומסורה שמודדים נוזלים, שלא ירתיח, לא ישפוך את המשקה במהירות לתוך הכליעת שלה בעצם קצף. כך הוא נראה כביכול מלא, אבל זה לא באמת מלא. ולא דברים כאן בחומר, מה מסורה, שהיא סך הכל אחד מ-33 בלוג, בכל זה הקפיל עליו תורה שלא ירתיח, למרות שהעונה היא שיעור קטן. כאן בחומר להין וחצי הין ושלישית הין, ורבית הין ולוג וחצי לוג ורבית הלוג, שמידות גדולות יותר, והעונאת בעצם הרתיחה שבהן יותר גדולה, אז ודאי זה אסור גם כן. אמר רב, למה לדבר רחמן יציאת מצרים בריבית, יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלות, בשלושת המצוות הללו, התורה מזכירה יציאת מצרים, שיוצאת אתכם מארץ מצרים, מה עניין המצוות הללו דווקא למציאת מצרים? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אני הוא שהבחנתי במצרים בשעת מכת בכורות, בין טיפה של זרע שנוצר ממנו בכור לטיפה שאינה של בכור. אז הוא הדבר שעצם אדם רגיל לא יכול להכיר בזה, אלא רק הקדוש ברוך הוא. אני הוא שעתיד להיפרע מי שתולה באותה בנוכרי, ומלווה אותם לישראל בריבית. שהוא אומר שהמעות שמלווה שנוכרי הן, והוא רק השליח של נוכרי ולוות בריבית, באמת הם שלו, הוא באיסור מלווה, והם בן אדם מבחינים בזה. אבל הקדוש ברוך הוא מבחין. ומי שתומן משקלותיו במלח, אז בן אדם לא מבחינים, אבל הוא מבחין, הקדוש ברוך הוא מבחין. ומי שתולה בקל האילן, הוא תולה חוט של ציצית הצבוע בקל האילן, זה צבע שדומה לתכלת, אבל זה לא באמת תכלת, מחירו באמת זול בהרבה מתחילת, הוא מוכר כאילו זה תחילת, אז הוא תולה בקהל אילן בבגדו, ואומר תחילת הוא וכו', הבריאות סבורות שהוא תחילת, אבל הקדוש ברוך הוא מבחין בדבר, והוא פורע והוא נפרע ממנו על כך. רבינה איקה לסורה דפרט, הוא הגיע לסורה דפרט, אמר לרב חנין מסורה דפרט, רבינה יצאה מצרים וקדם רחמן לגבי שרצים, למה לי? למה התורה כתבה יצאה מצרים לגבי איסור של אכילת שרצים? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני הוא שהבחנתי בין טיפה שבכל טיפה שנה שבכור, ואני עתיד להיפרע עם מי שמערב קרבי דגים טמאים בקרבי דגים טהורים, מוכן לישראל, כאילו בעצם הוא מוכר מאכלים לא כשרים, כאילו הם כשרים. אז למה דווקא שרצים? כי גם בסוף שרצים נאמר לגבי כל המאכלות האסורים. אמר לה, אני אנא המעלה קקה שלי, אז הוא אמר, לא, אני הקשתי, למה ביציאה מצרים אצל שרצים נאמר המעלה אתכם ארץ מצרים? הלשון המעלה, כלומר הלשון המיוחדת הזאת שיש בתורה, זה מה שהוקשה לי. מה יש נהרה המעלה דכתב רחמן? למה דווקא כאן התורה משתמשת בלשון המעלה? אמר לי, לקטן דבר רבי שמעל, לתן דבר רבי שמעל, אמר הקדוש ברוך הוא, למעלה לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל דבר זה, שאין מתאמים בשרצים, כמו שאר אומות העולם, דאי. דבר זה הוא מעלה גדולה לישראל, לא להתאמה בשרצים. אמר לי, מי נפש אגרה יותפי מריבית ומציצית ומשקלות? מה, גדול שכרם של שרצים, שכר הנזרים מהאיסור הזה, יותר משכרם של ריבית, ציצית ומשקלות? שזה בהם לא נאמר לשון המעלה? אמר לי, אף אגדל לא נפש אגרה יותפי, למרות שאין שכרם יותר גדול, מאיסי למכלינו, אבל מאוסים לאוכלם. וישראל שנמנעים מאכילתם מעשים בזה מעולים ונעים, הם מתקדשים בזה שלא אוכלים דברים מאוסים. לכן אמר המעלה, יש פה מעלה מיוחדת. עכשיו עומד גמרא, למדנו במשנה, איזו תרבית המרבה בפירות, כיצד לקח ממנו חיטים בדינר זהב וכו'. עומד גמרא, עתו כל העני דמרין עד השלב ריביתו. כל מה שאמרנו עכשיו ברישה של המשנה, מלווה סלע בחמישה דינרים וכו', זה לא תרבית. למה נשנו במשנה ברישה? כי בכלל איזו נשך, ולא בסיפה, איזו תרבית. יש תרבית גם מדאורייתא, אמר רבי אבאו, עד כאן של תורה, כמו שאמרנו בפירוש המשנה, עד כאן של תורה, מכאן בהלך של דבריהם. ברישה של המשנה זה דברים של תורה, דאורייתא, בסיפה דרבנן. וכן אמר רב, עד כאן של תורה, מכאן בהלך של דבריהם, עד כאן יכין רשע וילבש צדיק. כלומר, אם מת הרשע שהלווה בריבית וניח לבניו מעות של ריבית, הם לא חייבים להחזיר ללווה. מעות אלו שהכין אביהם הרשע, למרות שאביהם היה רשע, הבנים שהם כביכול צדיקים זוכים בהם. אומרת, עד כאן ותו לא, מה, רק ריבית מדאורייתא לא חייבים להחזיר, ריבית מדרבנן כן צריכים להחזיר? אלא לא, הפירוש הוא ככה, אלא אפילו עד כאן, אפילו בריבית של תורה יכין רשע וילבש צדיק, כל שכן בריבית רבנן שלא צריכים להחזיר. ועוד עד כאן בריבית, ברישה שמשתנו, זה ריבית קצוצה, ריבית קצוצה זה ריבית קצובה מראש בשעת הלוואה, שזה אסור מהתורה, ובית דין כופים את המלווה להחזיר, ומכאן ואילך, זה לא ריבית של תורה, לאבק ריבית, ריבית מדרבנן, שקרויה אבק, כי זה לא עיקר האיסור, לחכמים גזרו על זה, ובית דין לא כופים אותה להחזיר, רק מי שהגמרא תבאר בדפים הבאים. הגענו לסוף סמך א' עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.